הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. שירים על הספה. דוקטור בועז בן דוד וגיל מרקוביץ' לניתוח פסיכולוגי לאלבומים.
נוגה נולדה לפני 6.5 שנים בבית החולים הר סיני, מאונט סיני, בטורונטו הרחוקה שבקנדה. טורונטו מאוד מאוד רחוקה מהר סיני שלנו כאן, הר סיני של מטה. באותו יום שבו היא נולדה הייתה סופת שלגים, ולישראלי שלא כל כך רגיל לזה, זה מרגיש כאילו על האוטו שלי, הקרייזלר בת השש או השמונה, יד שלישית, יושב מישהו, מחזיק דלי של שלג ושופך לי על האוטו כל הזמן. בית החולים הר סיני שבטורונטו מאוד שונה מכאן. בתוך בית החולים מסתובבים אנשים שמדברים שפות שונות, לבושים אחרת, נראים אחרת, בצבעים שונים, וכולם עובדים שם יחד במעין בבל מתוקנת ועובדת. כשיצאנו מבית החולים אחרי שנוגה נולדה ומילאנו תעודת הלידה, אף אחד לא ביקש ממני למלא את הדת או הלאום של נוגה. אף אחד לא שאל האם לשים יהודי, האם לשים מוסלמי, האם לשים שדתו אינה מוכרת. וכשיצאנו בין החולים והייתי באוטו, הבנתי שביום הזה השתנו חיי, והשתפרו והשתפחו ונטענו בהמון המון אהבה.
ים כחול ושמיים שתי סירות של נייר הדייג יורד למים ורוכב על גב של דגל האוצר כפר ירוק בין ארבעים פרדסים ושדות העיקר חוזר לבית מנשק אישה יפה וילדות אבא סיפור אני לא יכול לישון ירח מסתכל לי בחלון עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי אז אבא עוד סיפור אחד ודי שלגיה סינדרלה הדובים ישנים ואולי זה רק נדמה לה מי יושב על הכיסא שלי אני אבא סיפור אני לא יכול לישון ירח מסתכל לי בחלום עוד מעט גדול יותר מדי אז אבא עוד סיפור אחד ודי יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה התחתן עם הצפרדיה והכל נשאר בתוך המשפחה תוך תוך שנשאר
בואו בהחלט מגיעות לו מחיאות כפיים למקי גבריאלוב, זה ביצוע נהדר. הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן, דוקטור בועז בן דוד, אתה פסיכולוג קוגניטיבי, אבל אני חושבת שהיום אתה בתפקיד מרוגש במיוחד. כן. ואיתנו באולפן נמצאת גם בתך הבחורה נוגה, היי נוגה. שלום, אז את בת 6.5, ואת איתנו היום תחווי את התוכנית מאחר, והיא בעצם מבוססת על שירים שאת אוהבת במיוחד לפני השינה, שירים שנוגה אוהבת במיוחד, נכון?
כן, זה שם הפרק, פרק י', פרק סיום עונה מרגש.
כן, פרק סיום עונה מרגש. כן, אז שירים על הספה, אני עם השיר הזה, אני יכולה להתחיל או שאתה רוצה ככה להגיד משהו לפני שאני פוצחת בפרשנויות?
אז ממש בקצרה, מה שקורה היום בתוכנית, אנחנו בחרנו, אני ונוגה, שירים שהם בלקטי השירים שנוגה שומעת לפני השינה. אז כשנוגה הייתה ממש קטנה ועכשיו היא קצת גדולה, אז הייתי אני או עדי זוגתי שירים ללפני השינה, וכך החלפנו שירים, קצת לפי בחירתה וקצת לפי בחירתנו. ויום היא בוחרת לעצמה את השירים, שמה לה לאייפד, ויש לה לקט משלה. עברנו על כל הלקט עם 100 שירים שבו, ובחרנו לנו רצף של שירים שנוגה אוהבת במיוחד לפני השינה.
אוקיי. אז טוב, את השיר הזה גם אני אוהבת במיוחד.
למה?
אבל גם לא רק לפני השינה. כי הוא, הוא מאוד אגדי. ומשום שהוא מאוד אגדי, הוא מזכיר לי את כל הבעיות שאני גוררת עד היום עם עצמי. יש כל מיני ככה דברים שהם, שאנחנו קוראים באגדות, דברים שאנחנו אוהבים. ואני חושבת שקשה לנו להיפרד מהם. זאת אומרת שיש דברים שנראים כל כך קסום, שאנחנו כל כך אוהבים, או שכל מיני מסרים, כמו הכל אפשרי, או אם תנסר מספיק טוב, אז תצליח. ואז לגדול ולחוות שלא הכל אפשרי, כן? אז זה
קודם כל, זאת הטעות הראשונה שלך, הכל אפשרי.
אוקיי, זהו.
אני מתנצל.
יו, זה מדהים אותי איך תמיד אני יוצאת הפסימית בתוכנית הזאת. זה מדהים, זה כאילו זה המשבצת היחידה בעולם שבה אני יוצאת הפסימית.
אין מה לעשות, זה קונטקסט אפקט, אני די אופטימי, די עבלתי. אז קודם כל, הכל אפשרי.
נכון, אני גם חושבת.
בטח כשנמצאת פה ביתי, אני לא יכול עכשיו לחפור בכך.
אוקיי.
שנית, יש מה
יש מחויבות עם ההורות, אתה אומר.
מה שמעניין, אני חושב, ומה שתיארת עכשיו, זה לפעמים את הפער בין המסרים שאנחנו מקבלים בסיפורים, למשל, המסרים הפחות חיוביים, כמו תהי נסיכה, ואז תהי התחתני עם נסיך, או כל הדברים האלה, כמו הנסיכה הנמה, שמחכה שיגלו אותה כן. משנים. ואילו בשיר הזה, אני חושב, הבחירה היא בחירה קצת אחרת. היא בחירה של אני רוצה להתרפא קצת על המקום הזה, אפילו אם יש בו סינדרלה. ואם אני אמשיך את זה רגע, שימי לב מי מקריא את הסיפור. מקריא את הסיפור אבא.
כן.
אז מצד אחד, האבא זה, טוב, לרגע האבא זה הסופר אגו, זה זה שמקובע את הכללים ומייצג את הסדר, נניח. אבל זה מקסים שזה אבא מקריא את הסיפור. אני מאוד אוהב לקריא סיפורים לנוגה.
אבל למה? למה דווקא, למה אתה חושב שיש איזשהו ערך מוסף לזה שהאבא מקריא את הסיפור כאן?
כי בינימט, כל השירים זה על אמא, תמיד זה אמא, אמא אני אוהב אותך, אמא, אמא, את חינכת אותי.
סליחה, אבל לאבא שלי יש סולם ושעון.
זהו, לאבא שלי יש סולם, מגיע איתו לשמיים, אבא גדול, אבא מפחיד, אבא איננו. פה סוף סוף שיר היום, היום ונורא דרך אגב, היום. פה אוקיי. יש אבא אמיתי.
רגיש,
אבא שנמצא
שמקריא
כאן, שמקריא לפני השינה סיפורים. שהוא מקסים, שהוא קרוב.
אבא שלי.
כן, אני אחלה, הרווחת. אני מקווה שגם אבא שלך נוגע. רגע, מה את חושבת על הסיפור? את יכולה להגיד עכשיו, זה הזמן. אם את רוצה.
מה?
מה את חושבת על השיר? מה את אוהבת בו?
שאני אוהבת שאבא מקריא לי סיפור.
מה כיף בזה שאבא מקריא לך סיפור?
לא יודעת.
לא נורא. קצת מביך המיקרופון, אני פה מתנצל על המיקרופון הגדול שמפחיד עליך כאן מקדימה. אז מה שקורה אחרי שמגורמים לקרוא סיפור, בתהליך השינה, מחבים את האור. ויש משהו קצת מפחיד בחושך.
כן.
וזה השיר הבא.
וואו, תקשיב, על זה אנחנו הולכים לדבר. אני נראה לי זה תוכנית סביב הפחדים שלי גם.
אז קדימה.
אני
שלך לפעמים שורק בחושך זה נעים זה תמיד לשרוק בחושך גם אני לעצמי גם אחר במקומי כל אחד קצת פוחד לבד בחושך כל אחד קצת בודד בתוך החושך שום דבר באמת רק טיפה לא שקר תכף זה יעבור תכף ידליקו אור מחשבות לא טובות באות בחושך לא מרפות לא עוזבות אותך בחושך על רוחות ושדים ודברים מפחידי תכף זה יעבור תכף ידליקו אור אני לעצמי גם אתה על רוחו ושידי מפחידי תכף זה יעבור תכף ידליקו
אוקיי, אז אני לא יודעת לשרוק.
בכלל,
לא. אני אף פעם לא מצליחה.
אוקיי.
לעומת זאת, אני פחדתי מחושך תקופה מאוד ארוכה.
באמת?
כן, מאוד ארוכה. אני ישנתי לא עם אור בחדר, אבל עם אור בפרוזדור כזה.
אוקיי.
ואמא שלי התייאשה באיזשהו שלב. היא אמרה, טוב, כנראה שגם בגיל 20 הילדה תישן עם אור.
אוקיי. מה מפחיד בחושך?
אני חושבת שפשוט ראיתי המון דברים בחושך.
מה?
פרצופים. אפילו אם ראיתי פרחים, שזה בסך הכל דבר חיובי ודמיון משמח, עדיין משהו בזה שזה תעתוע, שאתה לא בטוח אם הוא שם או לא,
אוקיי.
זה הפחד גם. זאת אומרת, יש המון פחד בזה שבחושך נגלים דברים שלא רואים באור, שזה גם הפוך לחלוטין ממה שבעצם, ממה שהאינטואיטיב אומר, ממה שגם כולם מלמדים, בחושך לא רואים, בחושך נגזרים.
אבל מה, אבל אני עדיין לא מצליח להבין. מה הדבר, אם תנסי לשים את האצבע, מה הדבר שגורם לפחד בחושך הרי? האם זה זה שלא רואים?
לא, זה שרואים
משהו ואתה לא יודע מה מדובר.
זה שרואים משהו ולא יודעים במה מדובר.
ומה זה עלול להיות, למשל? כבר כשהיית גדולה, כבר לא היית בת שנתיים, כשהיית בת 6.5.
כשהייתי בת 6.5.
או כשהיית בת 12, לא חשוב.
טוב, אז בגיל באמת יותר מאוחר, נגיד, מעל 6.5, נגיד 10, כבר מתחילות להיכנס מחשבות גם אמיתיות, של נגיד, אולי זה איזה בן אדם שלא צריך להיות שם והוא שם.
אוקיי.
דברים כאלה. אבל לפני כן, יש משהו, שוב, בתעתוע. בזה שזה בכלל, זה אפילו לא משנה אם אני משלימה מה זה יכול להיות. עצם זה שאני לא יכולה לדעת מה זה,
אוקיי.
זה מה שמפחיד. החוסר הוודאות מפחיד. עכשיו, זה לא החוסר ודאות שנובע מזה שאני לא רואה, זה חוסר ודאות שנובע מזה שאני חושבת שאני רואה משהו, אבל אני לא יודעת לשים עליו את האצבע, לא יודעת מה זה.
הבנתי, אוקיי.
זה מלחץ, נורא נורא.
אז אני אמשיך את מה שאמרת עכשיו. אני חושב שהשיר לשרוק בחושך הוא שיר לגדולים במסווה של שיר ילדים. ואני חושב שהפחד מהלילה, יש את מחבק את הלילה בזרועותיה, לא זוכר את ההמשך של ברי סחרוף, ואת מתכוון? הכל או כלום.
מחבק את הלילה.
כן, אני לא יכול לשיר.
גם אני לא, זה סתם היה.
עדיף שאני לא אשיר.
בשביל לעשות רפרנס, אוקיי, כן.
אבל אני לא חושב שזה נגמר. גם לנו כגדולים קורה משהו בלילה, כשהאורות קווים, וכשאין את הגירויים מסביב, ואין את החובות מסביב, ואין את העבודה מסביב, שמעלה לנו את, אני אקריא את המילים, יש לו כאן שדים, רוחות, וכל אחד לפעמים.
מחשבות לא טובות.
מחשבות לא טובות. שעורבות
זה נורא
שם.
מבוגר, כאילו.
כן,
לא?
כן, כן. אני חושב שזה שיר לילדים גדולים, והוא מסווה של ילדים קטנים, בסגנון של, כאילו הוא אומר לנו, וזה מקסים בעיניי, ינקה לרוטבליט, הוא אומר, כל אחד מפחד, גם אני לעצמי, גם אני לעצמי, זאת אומרת, לא גם אני, גם אני לעצמי.
כן.
זה שהוא ייחוס עצמי נוסף פעמיים, וגם אתה, גם אחר במקומי, כולם, וזה בסדר.
כן.
וניתן לך תירוץ לדבר על זה כילד, כי יותר קל לדבר על זה כשאתה ילד, אז אני אעטוף את זה בעטיפה של ילד, ושורקים והכל, אבל גם אני וגם אתה, גם אני לעצמי, וגם אתה, יודעים שזה לא מפסיק כשאתה בן 30 או 40. ועדיין יש משהו בחושך שקצת מפחיד. השאלה היא איך אפשר להתמודד עם זה. אז נותן לנו כאן שני כלים מקסימים בעיניי. שלושה כלים.
זהו, שאחד מהם זה שריקה, נכון?
רגע.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
לפני השריקה, זה מתחיל בכל אחד.
אוקיי.
לפעמים. כבר נותן לנו את הכלי הראשון. אתה לא לבד.
אתה לא לבד.
זה קורה לכולם.
זה משותף לכולנו.
כולם. הכלי השני הוא הלפעמים. זאת אומרת, זה קורה לפעמים, זה לא קורה לך תמיד. תכף זה יעבור, תכף הדליקו אור, תזכור.
כן.
שכבר
לא
היית בזה.
לא כל הזמן, נכון.
בטח. היית בזה, ואז בסוף בא היום.
נכון.
היית בקטע המפחיד שלפני השינה, ואז בא הבוקר והסנאים. היית וניצחת. לכן לא צריך לפחד. כבר בשלוש השורה, כאילו על התחלה.
ממש, כן.
ואז בסוף...
שורה ראשונה.
ובסוף השורה הראשונה אומר שורק בחושך, בין הכלי השני, הכלי השלישי. אז בוא תיקח לך איזה משהו. מה מרגיע בשריקה? אני חושב שמה שמרגיע בשריקה, כשאתה שורק, אתה שומע את עצמך שורק. יש בזה משהו. זה קצת דומה לדוד גרוסמן בספר המופתי, שנעשה עוד עליו תוכנית, את אמר פוגש ארנב. אז מה עושה את אמר כשהוא מפחד ממש? בשביל להפחיד שדים, הוא אומר להם, את זוכרת את הקריאה נוגה? ג'ימאליה, איך זה הולך? את רוצה להגיד?
ג'ימאליה ג'ים.
והקול הזה מפחיד את האויב, את הדרקון הנורא שמחכה ליד המקולת של הבודי, וגם יכול להפחיד את הפחד.
כן.
ואתה גם שומע, ואז אתה לא לבד, אתה שומע את עצמך, הוא אומר לך, הנה בשורה הראשונה אני אתן לך את שלושת הכלים, תשתמש בהם, ותדע לך שזה בסדר. זה ממש בסדר.
כן.
אני מציע עוד כלי נוסף, אם אפשר, לאהוב את החושך. כי יש גם משהו מקסים.
זה מה שאני עשיתי.
הצלחת?
כן.
אז תפריך.
זאת אומרת, אני בהתחלה הייתי, היה שלב שעברתי חדר. באותו בית, אבל עברתי חדר.
אוקיי.
ואז המתג של כיבוי האורות כבר לא היה לי ליד הראש. ואז הייתי צריכה, לפני השינה, לקום לחבות את האור.
אוקיי.
ואז עוד יותר מפחיד, הייתי צריכה לרוץ בחושך למיטה.
לך תדעי מה יקרה בדרך.
אומייגאד, אחרי מלחיץ. ואז מה שהייתי עושה, זה שהייתי נצמדת עם הגב לקיר.
אוקיי.
ואומרת לעצמי, אוקיי, אם אני עם הגב לקיר, הכל, הכל, הכל מוגן. כי יש לי עכשיו סדר ים מלא של מה שקורה כאן. אני מקבלת עכשיו תמונה טובה באור, ואז אני מושיטה את היד ולוחצת על המתג, מחבה את האורות, ואז את יוצא את עיניים חזק, ממש, ממש חזק, ואומרת לעצמי, אוקיי, החושך לא כזה נורא. אני יכולה ללכת בתוכו אל המיטה שלי. הוא רק עוזר לי ללכת לישון.
רגע, אני אעצור אותך שנייה אחת. ועכשיו כילדה גדולה. את אוהבת את החושך?
מאוד.
בדיוק.
מאוד.
מה, אבל, אז בוא נעזוב רגע את אותה נקודה, כי עדיין דיברת שם על פחד. היום, כשאת אוהבת את הלילה, מה יש בו שהוא גרם לך לאהוב אותו?
בחושך. נחת. יש בו נחת.
למה נחת?
חושך הוא שקט. זאת אומרת, הוא אוקיי. בהכרח בא לי עם, עם סאונד שקט.
הבנתי.
וחושך הוא מקום לדמיון. זאת אומרת, מה שהיה נראה לי כתעתוע ומפחיד כחוסר ודאות, עכשיו פתאום נראה לי כמקום לדמיון, כמקום פתח ליצירתיות. ולא משהו שאני רוצה להימנע ממנו, אלא משהו שאני רוצה to embrace, לאמץ, לחבק.
לחבק את הלילה.
כן, לחבק את הלילה.
לחבק את הלילה, כן. אז בואו נחבק את הלילה ונמשיך בכיוון אחר לחלוטין, עם שיר שהוא... תחת מחאות חריפות פה אולי הוא לא נחשב שיר ערס, אבל הוא היה להיט במשך כמעט שנתיים בטורונטו בשירים ששרתי לנוגה לפני השינה.
אז ליאונרד כהן.
סוזן.
סוזן takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey, Lady of the Harbor,
And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
בועז, אני מופתעת שנוגה בחרה שיר באנגלית. זה קשור לזה שהיא נולדה overseas?
יכול להיות. זה גם קשור לזה ש... טוב, נוגה מדברת אנגלית. בגן היא דיברה אנגלית. עכשיו לא בא לה כל כך לדבר אנגלית, היא רק רואה טלוויזיה באנגלית. אבל פעם היה הפוך, היא לא כל כך רצה לדבר עברית עד שהגענו לכאן.
וזה מעניין, כי זה גרם לה לבחור, זאת אומרת, שיר, שיר מורכב, מעניין, אתה תמיד מוריד אותי מהרעיון הרומנטי, אבל הפעם אני מקווה שלא תעשה את זה.
אני, חבל שאי אפשר לראות פה את המבט שלי, יש לי גבותיים מוגבהות.
לא, אני... רומנטי נתכוונת, לפעמים אתה אומר לי, די, את, נו, את מבינה שלא מדובר כאן על זוג, מדובר כאן על מדינה, מדובר כאן על זה.
טוב, כאן, כאן מדובר
לא,
על זוג.
לא, כאן זה ממש זוג.
אבל לא, לא, דווקא לא זוג, תסתכל על הבית השני. Okay. אני אגיד משהו על השיר, אני חייב לומר, אני... באותה תקופה, אני חיפשתי על עצמי כל פעם שירים שהייתי שר לנוגה לפני השינה, כי גם נוגה לא כל כך אוהבת את החושך, וחיפשתי שיהיה לי מעניין שירים לפני השינה, ולקחתי שירים שאני נורא אוהב, ניצלתי את העובדה שהיא לא יכלה להתנגד בגילה הצעיר, היא לא יכלה להגיד לי, אבא אני רוצה רק לילה לילה, מה שהיא עשתה בערך מגיל שנתיים, ואז יכולתי לבחור לעצמי לקט שירים, והייתי מעדכן אותו, בוחר אותו ביום, שיהיה לי כיף להעביר את החצי שעה, וזה שיר שנדבק לי, כי אני מאוד מאוד אוהב אותו, ועכשיו הוא מלווה לי לשני זיכרונות, גם בסקרון שלי, כבחור צעיר שומע אותו לראשונה, וגם הלילות בטורונטו, כשאני שומע את הפכפוך של ה-Humidifier מוציא את העדים, וזה לילה ובחוץ שלג, ושרים את השיר סוזן.
אז נוסטלגיה, מאוד,
קצת,
מבחינתך.
כן. אני מודה.
אני נדבקתי כאן לכמה שורות.
כן.
זאת אומרת, יש כאן כמה שורות שהן, קודם כל התיאור מופתי, התיאור הוא כמו אגדה. זאת אומרת, זה כמו לקרוא סיפור לפני השינה.
וואלה. לא חשבתי על זה.
She feeds you tea and oranges that come all the way from China.
כן, מרחוק רחוק.
איזה יופי, זה מרחוק, זה ממלכה סודית.
כן.
לא מוכרת.
כן, גם היא עצמה סודית, היא לובשת את אותם בגדים, את הרגס and
feathers. כן.
אבל היא מראה לך איך לחפש, היא מנחה אותך, נותנת לך את היד ומנחה אותך אל הדרך לפרפקט בדי.
כן, משהו מאוד 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 אגדי.
כן.
וזה כזה... גם הצבעים, אגב, זאת אומרת, אתה שומע, לא יודעת למה, לי אבל עובר טי, אז אני חושבת טי ירוק, ואורנג'ז, אז זה כתום, והכל מאוד צבעוני, והרגס נגיד ופאדרס, כמו שאמרת מקודם, גם מעלה בי את מיד את הדמיון, זאת אומרת, לא כל שיר, אני מדמיינת גם איך הוא נראה.
כן.
וכאן זה ממש ממש מדריך אותי.
היא נמצאת על הים באיזושהי סירה, כן. או משהו, אני חייב להגיד לך, הבאת אותי לכיוון שלא חשבתי עליו, הוא מת כמו סיפור, אם תסתכלי את המילה end. חצי מהשיר מתחיל
נכון.
השורות ב-end. ואז, 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 ואז.
נכון.
כמו סיפור טוב.
נכון.
ואז קרה דבר מעניין. ואז הוא הלך, ואז הוא
לפתע.
עשה. הוא לפתע. הוא לפתע, כן.
נכון.
יש כאן סיפור, נכון.
זה כנראה בנוי ככה.
כן.
ושורה נוספת שאני מאוד מאוד אוהבת זה, and you want to travel blind.
כן, למה?
יש איזה... לי זכורה שיחה כזאת של ילדים כשהיינו קטנים יותר, ואני חושבת שעד היום אני שומעת אותה לפעמים, אנשים שואלים, גם אולי מבוגרים, על איזה חוש היית מוותר? מה אתה מעדיף להיות, עיוור או חירש?
כן.
בדרך כלל אנשים נותנים את שני החושים האלה ואת שתי האפשרויות האלה.
כן.
לי היה בגיל מאוד צעיר, ברור שאני מוותרת על הראייה.
על הראייה?
על הראייה.
אוקיי.
I want to travel blind. כי traveling...
ראייה באופן המטאפורי או ראייה באמת?
לא, לא, סיריוסלי.
Okay.
זאת אומרת, אם אני צריכה לוותר על אחד מהחושים האלה, ואם
okay.
אני לוקחת את השאלה הזאת בשיא הרצינות, אני מוותרת על הראייה. כי וה-travel blind מסביר בדיוק, כי אתה רוצה to travel blind. זאת אומרת, יש משהו בלסמוך על, ולקבל מהסביבה, מהשמיעה, מהחדות שנוצרת. אנחנו מסתמכים כל כך הרבה על הראייה שלנו, שיש משהו בלעצום עיניים שהוא פשוט, הוא המטאפורה של שיא ההתמסרות.
את זורקת אותי קצת לשיחה מדעית שיהיה לנו זמן אליה עכשיו, אבל מילה אחת, כמו שאת יודעת, אני מתעסק לא מעט במערכות הראייה והשמיעה במחקר, מערכת הראייה, שאת עכשיו זרקת אותה כך בכיף, היא מערכת הרבה יותר מפותחת אצל בני אדם ממערכת השמיעה. תחשבי שבאוזן יש לך אור תוף אחד, שצריך לקלוט את כל מה שקורה, ובעין יש לך הרבה מאוד תאים, או הרבה מאוד גנגליונים, אם תרצי, אוסף של תאים, שקולטים בכל נקודה המון המון פרטים. באוזן, כל מה שקורה, את יכולה רק דרך מקום אחד, דרך חור אחד, כמו פיקסל אחד.
כן.
ויתרת על דווקא על חוש מעולה.
יכול להיות שמדעית זאת לא הבחירה הנכונה.
לא כדאי, ממש לא כדאי. מה גם ששמיעה במילא עם השנים הולכת ללכת לך קיבינימט.
גם הראייה, גם
הראייה. כן, ראייה יותר קל לתקן.
לא נכון, יש לנו אחת...
עליי, עליי, יותר קל לתקן ראייה. שמיעה היא... לא כדאי לוותר על ראייה. אבל, אם את בקטע המטאפורי של לוותר על הראייה, את מדברת על ההתמסרות, על הנסיעה, ויש כאן איזו כמיהה שהוא רוצה to trust. זה כל הזמן הולך שם, בזה שאני רוצה. בפעם הראשונה זה, you know that she will trust you, הפעם השנייה זה, you think maybe you trust him, לאט לאט. זה מתחיל, אתה יודע שהיא תסמוך עליך. פעם השנייה, תחשיב, אולי אתה תסמוך עליו, כאן בהפניה לג'יזס, איך שתרצי להתייחס אליי, משהו מתכוון כאן, הילד יהודי הנחמד ליאונרד כהן, לג'יזס. ואחרון, you know you can trust her. זאת אומרת, זה נגמר אחרי שעברת את כל הסיפור, מוסר ההשכל של ההגדה, אם רצית, הוא שאתה יכול לסמוך
בדיוק,
עליה.
בדיוק, יש כאן גם happy end.
אתה יכול לסמוך עליה ולנסוע איתה קדימה, לאן שהיא לא תקח אותך, בגלל שהיא יכולה לגעת בך, באמיתי שלך, במיינד שלה.
זהו, אני רציתי לשאול אותך על השאלה, על השורה הזאת, אבל גם, זה לא גם קצת, היא כאילו שורה שמשלבת בין ילדות לבגרות.
מעניין, למה?
יש משהו... לגעת בפרפקט בודי נגיד with his mind, זאת אומרת לא באמת לגעת, כן?
כן.
אלא רק לדמיין או כמו שאמרת כמיהה ערגה מאוד גדולה לרגע הזה נגיד או למגע הזה, ומצד אחד יש דמיון, זאת אומרת בילדות יש דמיון מאוד מפותח וגם אין מעצורים, זאת אומרת אם אתה רוצה לגעת אתה תיגע, אחר כך אולי יגידו לך, לא עושים כזה דבר, לא נוגעים, ננה, לאט לאט תתחיל ככה לאסוף כל מיני איסורים.
כללים חדשים.
כן,
אוקיי.
כללים חדשים. מצד שני, יש בזה גם את ה... זאת אומרת, אוקיי, וכאן גם הבגרות, יש כאן איזשהו איפוק, אבל גם יכולת להנות, להתרפק באמת על משהו שלא קורה פיזית.
וואלה, אני לקחתי את זה למקומות אחרים. עכשיו אני חייב להיות אופטימי איכשהו. לא, המקומות שלי...
די, אבל זה לא משהו פסימי מה שאמרתי.
לא, זה לא פסימי, סתם, אני צוחק. אני לקחתי את זה למקומות אחרים על משהו של... אף אחד אין לו perfect body. ה-perfect body הוא הקונספט, המחשבה. ולכן הנגיעה הזאת, ולכן גם אני מרגיש הנגיעה הזאת קשורה לבית השני, לבית של אלוהות, לבית שבו הוא לוקח את ישו, וישו הולך על המים, ויש כאן, אני חייב את השורה האחרונה, אבל הוא בעצמו היה כבר שבור, הרבה לפני שהשמיים נפתחו ויקחו אותו למעלה.
כן.
לאלוהות. Forsaken, נשכח, כמעט אנושי. הוא צנח מתחת להבנה שלך, מתחת לחוכמה שלך כמו אבן. שזה משהו שלה, כניסה פנימה, מעבר להבנה, אם תרצי, מעבר לכללים, עמוק עמוק בתוכך, לפרפקט בדי האמיתי שלך, אולי.
הרדיו הבינתחומי
בינתחומי
106.2 FM
הרדיו הבינתחומי
הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי לכל ישראל
106.2 FM
שירים על הספה דוקטור בועז בן דוד וגיל מרקוביץ' בניתוח פסיכולוגי לאלבומים
Beautiful boy.
ולחישות ולחישות, ג'ון לנון.
כן.
ממשיך שם. טוב.
כן.
אני מתחייבת להתייחס לזה שיש שם מפלצות בהתחלה.
ברור, זה מתכתב מעולה עם השיר הראשון.
זה מתכתב, בדיוק, זה בדיוק. כן, זה בדיוק מה שגם אני חושבת, מתכתב מעולה עם הפחד מחושך.
פתרון אחר משל ינקלה רוטבליט יש לו.
כן, נכון. בגלל זה, אני, כשאני הייתי... מפחדת, או חובה איזה סיוט ומתעוררת, ואתה יודע, אתה גם לא יודע בדיוק, אתה מבולבל כשאתה קטן, אתה לא יודע להבין בדיוק מה זה סיוט, אתה פשוט קורא לאבא אימא. ואמא שלי הייתה נכנסת לחדר, פותחת את התריסים ואת החלון, וככה היו לנו תריסים מעץ, היה ממש אגדה, היית פותח אותם כמו כזה, כמו ספר כזה החוצה. ואמא שלי הייתה אומרת, מפלצות, קדימה, החוצה מהחדר, בבקשה. כל המפלצות החוצה. והייתה פשוט מוציאה אותם. ואז פתאום המפלצות היו נראות לי כל כך נחמדות. כשאמא שלי באה, הן ממושמעות, הן הופכות אפילו לכזה דומות יותר לי, מאשר לאיזה מפלצת, הן עושות מה שאמא אומרת. אמא מדברת אליהן יפה והן מגיבות. ומאז אני חייבת להגיד שכמו מקודם שאלת, אם התפיסה שלי לחושך השתנתה, ואם היום אני אוהבת חושך, היום אני מאוד אוהבת מפלצות. הקונספט של מפלצות נשמע לי נורא חמוד, ואני אגיד כאן, אני אתן וידוי, אולי מביך קצת, אבל לבן זוגי אני קוראת מפלצת.
אני מקווה באופן חיובי.
מאוד. מאוד.
אוקיי. זה כבר עניין לפסיכולוגים קליניים אחרים, זה לא אליי. אבל בוא נראה. אז הוא אומר, קודם כל, הילד מפחד. אוקיי? אז מה אומר לו ג'ון לנון? Close your eyes, have no fear. קודם כל, תסגור את העיניים, ואל תפחד. לא תפתח את העיניים. תסתכל החוצה ותראה שהכל בסדר. כלומר, לא, תסגור את העיניים.
כן.
תסגור את העיניים, blind, הקודם, You want to travel blind?
נכון.
אז הוא אומר לך, travel blind with me. סמוך על אבא. אבא פה?
כן.
הכל בסדר. מפלצת הלכה ואבא הגיע. הכל בסדר. ו-beautiful, beautiful, 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 beautiful boy. כמה פעמים הוא אומר, אתה יפה, אתה יפה, אתה יפה, אתה יפה, אתה יפה. לפני שאתה הולך לישון, תגיד איזה תפילה קטנה.
כן.
אולי האבא אומר תפילה קטנה יותר מהילד, בינינו.
נכון.
במיוחד אם זה ג'ון לנון, ו... כל יום, בכל דרך, הדברים נראים יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב ויותר טוב ויותר טוב.
ובוא, אז למה, למה כל הזמן יש לנו מוטיבים של sailing away? למה כל הזמן המרחקים האלה בתחומים של מים וים? יש איזה, למה לא ג'ונגל? לא יודעת, מה, רק ים מאפשר לנו לחשוב נורא רחוק?
את מרפררת לבית לפזמון, out of the ocean, sailing away. בוא נראה לאן זה מוביל בעצם. הוא אומר, אתה אולונייה ששעת עלה בים, ואני לא יחכות, לא יכול לחכות יותר לרגע שבו אתה תהיה כבר מבוגר יותר.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, כאן ים נתפס כאיזה עתיד גדול של זמן. אצל אורנת כהן קודם הים היה רק הים ששומע אותו מבחוץ, והיא שומרת עליך בתוך האונייה שמדפקת לה על הנמל. אני חושב שים, אני כאן אתן תשובה לא אינטליגנטית כל כך, אבל אני חושב שים, מה שמעניין בו, זה שהוא נראה כאינסופי. אתה מסתכל עליו ואין לו סוף, אתה רואה משהו בין מקום שבו המים זורמים ונשפחים החוצה מעבר לכדור הארץ,
כן.
אבל כולנו יודעים שהים לא נגמר שם. כל דבר אחר שאתה מסתכל עליו, אם תחשבי למשל, על איך שאתה מכוון את העין שלך. בכל מקום אחר שאתה נמצא בו, תמיד אתה צריך לעשות משהו עם ההדשה, כך שהיא תתאים למרחק מסוים. ברגע שאתה מסתכל על הים, אין לך שום פוקוס, אין שום מיקוד. זה כמו להסתכל על השמיים. נכון, כשאתה מסתכל על השמיים זה יותר רחוק, אוקיי.
אז אבל זה לא קורה, אבל עם מלא 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 עצים, זה לא יכול לקרות בג'ונגל, כזה שאני לא מצליחה כבר להתפקס מרוב הכמות?
בעיניי מה שקורה בג'ונגל, העצים קרובים אליך, זאת אומרת, את צריכה להתפקס אליהם. כל התפיסה שלך, את גם לא רואה את כל הג'ונגל. את לא רואה את כל היער על העץ אחד, כן, את רואה את העץ הקרוב אליי. אני דווקא אוהב את הרעיונות האלה, גם יש
לא,
משהו
לא, אני גם אוהבת את זה, אני פשוט מנסה להבין באמת אם זה המשטח החלק שמייצר את האין סוף הזה, את התחושה של האין סוף, את התחושה של חוסר או אפילו את הגירוי המחשבתי ללדמיין מה קורה אחר כך, כי אם כל כך הרבה משטח הוא פשוט אותו דבר.
אולי יש בזה גם את הרעיון, את המוטיב הזה שחוזר כבר אלפי שנים, של הילד גדל, לוקח את החדנית, מחדר אותה היטב, עולה על הסירה ושט אל האופק. ומתקדם קדימה, אלוהים יודע לאיפה. אולי אנחנו איכשהו מתחברים על זה ולהגיע אל האין קץ.
הרדיו הבינתחומי.
בינתחומי.
106.2 FM.
106.2 FM. בקיץ קרני החמה שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר set shtikatchem yamim levanim verekim en einai lamdu lechayech bechadu mishekvar lezarezal luach shaon et merot tzadakim yesharim ugvohim aksharim beinet לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הרך מתפייס מוותר ונרגע כתינוק מזמר שיר ארסו טרם סגור את עיניו את האם עליה פסקה מזמר נרדמה אבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הרך מתפייס מוותר ונרגע כתינוק מזמר שיר על סוף טרם סגור את עיניו את האם עליה פסקה מזמר נרדמה ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות דידות גדולה על מרחב הנהר חלונות פתוחים לרווחה אל תחלת ממה גשרים ישרים ובוהים בין אתמול ומחר
Life is what happens to you while you're busy making other plans. אנחנו לא נתח את השורה הזאת, זה השורה מהשיר הקודם שפספסנו, והיא מתקשרת היטב, אני חושב, לשיר הזה. השיר הזה זה עוד אחד מהשירים שאני נוסטלגי להם, כי הם היו שם ברצף השירים שהייתי שר לנוגה. אני רוצה להתעקע כאן על שורה אחת שאני מת עליה בסוף. אני מת עליה, זה עם שורה של נוגה שגנבתי ממנה פה.
אני מת עליה, אוקיי.
אין מה לעשות. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו. אוקיי? בואו נתחיל מזה, זה תכף ממשיך. אז קודם כל, הלב שלי כבר רגיל אל עצמו. הוא כבר לא מופתע מעצמו, הוא לא כועס על עצמו, הוא לא מאוכזב מעצמו, הוא מקבל ומתרגל אל עצמו, ובשקט מונה את הדפיקות, את הזמן. ולמתק הקצב הרך, מתפייס, מוותר ונרגע. וממה נרגע הלב? כתינוק מזמר שיר ארסו, טרם סגור את עיניו, את האב הלאה פסק מזמר ונרדם. אני מתקן כאן את לאה.
אתה מתקן את לאה גולדברג.
אין מה לעשות שתחפש. אבל יש כאן, אני חושב שזו מטאפורה מדהימה בעיניי. הילד לפני השינה, וכמובן שנוגה לא מזהה את זה, כי אין לה בעיות ללכת לישון, אבל ילדים אחרים נלחמים לפני השינה, ונחזים בכל הכוח שיש להם בהירנות.
כן.
ואז מתואר כאן איזה ילד, שלאור המתק של הדפיקות הלב, של החיים, של מה שאני היום, של הזמן שעובר, נכנע ומבטר, ואפילו כבר צריך לשיר לעצמו את שיר ההרס,
כן.
כי האב או האמא כבר נרדמו, וזה קרה לי כל כך הרבה פעמים, כבר נוגע יודעת מה לעשות, היא קמה הולכת לאמא, ואומרת לה, אמא, הרדמתי את אבא, וחוזרים, רואים את אבא, שוכב על הרצפה, ישן לחלוטין, באמצע
מעולה.
השיר. זה, אני חושב שתופעה שכל הורה מכיר, במיוחד בהתחלה, שמת קשה בהתחלה, אחרי העבודה והכל, פשוט נרגעים, והילד כאן מתקן, הילד או הלב, שר בעצמו את השיר ההרס של עצמו. כבר לעצמו שר את זה, ממלא את המקום של האמא או האבא, כי האמא או האבא נרדמו, כי בעיניי לפחות, אולי איזה כלל של החיים, אולי האמא או האלוהים ששומר עלינו, כבר לא נמצא שם ואני לבד, ואני כבר לא ילד, ואני כבר לאה גולדברג הגדולה, ואני כבר התחגלתי אל עצמי, ואני מקבל את עצמי, ואני כבר לא צריך שהאמא תרדים אותי, אני כבר שר לעצמי את שיר ההרס, נתפייס, נרגע ונרדם.
ממה הפחד הזה אבל ללכת לישון? מזה ש... מה, זה פרידה? זה הפחד שאולי הכל מפסיק אחר כך? זאת אומרת, ממה זה? כשילדים תופסים שאחרי הלילה יש עוד יום? הכבש השישה עשרה, אגב, ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום, ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה.
אני חושב שזה לא משהו שקיים רק אצל ילדים. אם אני אחזור למה שהשתמשתי בהתחלה בשיר של ברי סחרוב, או בשיר הראשון ששמענו עם ינקלה רוטבליט, שזה נכון גם אצלנו. אנחנו צריכים לפעמים לדעת שמחר יתחיל יום חדש. יש משהו מלחיץ בפרידה הזאת, תחשב במיוחד אצל ילד קטן, שעוד הקביעות האובייקט שלו זה דבר שנבנה. לאט לאט אנחנו לומדים מה זה הפיקאבו, מה זה הקוקו,
כן.
אתה משהו נעלם, אתה מופתע שהוא שם עדיין.
נכון.
אתה עוד לא יודע שהאובייקט נשאר, אין קביעות אובייקט. הקביעות אובייקט, אם נמשיך איתה במובן הקצת פילוסופי, נפשי, הוא איזשהו גם קשור אולי לאטאצ'מנט, לידיעה שאת נשארת כאן מחר למרות שאת הולכת, שאת ובן זוגך, אף על פי שאתם גרים במדינות שונות, בערים שונות, אתם עדיין שם האחד בשביל השני, אפילו שאי אפשר לראות אתכם כל יום. יש משהו בזה, ואז בא הלילה, אתה נפרד מהכל. אתה אין לך שליטה, הכל נעלם, ומי יודע מה יהיה מחר. ואומרים לך, הכל יהיה בסדר, מחר יקום יום, תרגע, תהנה מזה.
כן.
תהנה מאובדן השליטה, ותלך לישון. אני חושב שאצל לאה גודברג כאן, בלחן המדהים של שלמה ידוב, יש כאן איזה משהו של איזשהו לקבל את החיים. לקבל את החיים גם אם אין בהם משהו טוב. לקבל את ה... לשאת שתיקתכם ימים לבנים וריקים. זו שורה שאני מתהפך איתה קצת. צריך לשאת את השתיקה. מה זה לשאת את השתיקה? כלומר, אני מצפה מכם לעשות משהו. להגיד, להגיב, לייצר איזה משהו, ואני צריך לשאת את השתיקה שלכם, וכבר כל כך קל. אני איכשהו ויתרתי, ואני אמשיך קדימה. כן.
את הדרך. זה קצת עושה לי, אבל עכשיו כשדיברת על מה צריך בעצם לוותר עליו, mm-hmm. כן, ולהיפרד ממנו, זה גם מזכיר לי את התוכנית שעשינו על ירח.
וואלה.
כי גם צריך לקבל.
ליודעי חן של התוכנית.
ליודעי חן. גם צריך לקבל ולומר שלום למה שכן חוזר על עצמו גם בלילה, וגם לפני השינה, וזה הירח.
כן.
אז כמו שהוא בעצם חוזר כל יום, אז כן. אולי יש משהו הרי בלילה שהוא פחות עמוס. אז יש יכולת הרבה יותר טובה לשים לב לפרט הזה, שהוא לכאורה שולי, כן? יש קוראים המון דברים, אז יש גם ירח.
כן.
אבל אנחנו שמים אליו לב, והוא חוזר על עצמו כל לילה, ובבוקר אנחנו לא אומרים טוב מחר תבוא, זאת אומרת, אנחנו לא עושים לשמש את מה שאנחנו עושים לירח, לפחות לא באותה עמידה. וכשאנחנו אומרים מחר יום חדש, אז מחר נלך שוב לבית הספר, ומחר שוב נאכל צהריים ביחד, מחר שוב נתקלח עם הברווזון.
ומחר כולם יחזרו, ומחר אני מקבל בחזרה את השליטה.
כן.
והשליטה שעליה אני מאבד אותה כשאני הולך לישון. ואולי כאן, אני חוזר לשיר באלימות, אולי כאן היא מדברת על ויתור על שליטה. אם תסתכלי על כל השיר היא מדברת על שליטה. על בדידות אמנם, ועל הגשרים גבוהים בין אתמול ומחר, ועל הזמן שמתקדם, והעיניים שלה שחדלו לזרז הלוח שעון את מרוץ הדקים.
כן.
היא ויתרה על הרצון לזרז את הזמן, ויתרה על הרצון להילחם, היא יכולה לשאת את השתיקה של הימים, שאומרים לצעוק על מה, טוב אולי מהביוגרפיה של לאה גודברג אפשר לחשוב, על כל אחד יכול לבחור לעצמו, ולהתמודד עם איך שהזמן רץ, לוותר, וללכת לישון.
אנחנו נשמע את השיר האחרון שאיתו נסגור את התוכנית, זה Summer Time, ואנחנו, אני לא יודעת, אנחנו לא תכננו לדבר עליו יותר מדי, כי אנחנו נוטים לסיים עם שירים מבלי לדבר עליהם, אבל היה לך משהו בכל זאת לומר עליו, לא?
איזה יופי, כיף, תודה. יש לי 15 דקות, נכון? אוקיי.
15 דקות.
אז קודם כל, הדברים הרעים בשיר,
רבע שעה.
הדברים הרעים בשיר Summer Time, בעיניי, זה המסרים הסמויים שבו שתמיד יקשו עליי, ולכן אני אף פעם לא שרתי לנוגה את השיר הזה כמו שהוא, mm-hmm. וגם לא לאחותה הילה, כי יש שם Your Daddy is Rich and Your Mom is Good Looking.
כן, אצלנו, אוי אוי אוי.
אצלנו זה תמיד Your Daddy is Nice, Your Mom is Smart and Good Looking, אני מחפש החלפות פה, קשה לי להכניס לילדים מסרים כאלה. אבל השיר הזה יש בו משהו אחר נוסף, בגלל המוזיקה המופלאה שלו בעיניי, ואלה המדהימה, השיר הזה אצלנו בבית היה קצת כמו הכבש ה-16 שדיברת עליו אצל יונתן גפן. אותו כבש שסופרים ואז הוא נתקע שם. אז אומרים לו, נו כבר כבש, תזוז. והכבש נשאר ונתקע ולא זז. והשיר Summer Time הוא כמו הכבש ה-16, או הכבש שאיתו בסוף נרדמים והולכים לישון. אז לילה טוב, נוגה.
נוגה, לילה טוב. את רוצה להגיד לנו לילה טוב?
לילה טוב לכולם.
טוב, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, שירים על הספה, שירים שנוגה אוהבת במיוחד לפני השינה. דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, הרבה הרבה תודה לך על החשיפה, אני אומר. אני גיל מרקוביץ, אתם על הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הנה Summer Time בביצוע של אלה ולוי.
and the cotton is high.
One of these mornings, you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy standing by.
Your ma is good looking.
My daughter's here.